אני שמח מאוד להיות כאן, ואני מודה לראשי הישיבה שהזמינו אותי לתת את השיעור הזה. אני מבין שאתם לומדים כתובות, והגעתם כבר לסוגיה הזאת, אולי כבר עברתם את הסוגיה, דף צדיקים ולמוד א', כן, המשנה, מי שהיה נשוי, שלוש נשים ומת, כן. וכפי שאתם יודעים, רש"י מסביר שהיה צריך להיות שהוא נשא את כל שלושת הנשים באותו יום, מפני שאחרת השטר הקודם יש לו זכות קדימה והוא גובה את השטר הקודם קודם. אז על עצם אומרים שאם הוא נסע שלוש נשים באותו יום, אין פלא שהוא מת. אז אבל ננסה להיות יותר רציניים. אני אעבור על המשנה עוד פעם, ואחר כך נלמד את המשנה, נלמד הגמרא, ונלך לפי הסדר. מי שהיה נשוי שלוש נשים ומת, כתובתה של זו מנה ושל זו 200, דף צדיק ג' עמוד א', ושל זו 300, ואין שם אלא מנה, חולקין בשווה. היו שם 200, של מנה נוטלת 50, של 200 ושל 300, שלושה של זהב. דינה של זהב הוא 25 דינרי כסף, כפי שרש"י מסביר, ואז הם מתחלקים 50, 75, 75. היו שם 300 של מנה נוטלת 50, ושל 200 מנה, ושל 300 שישה של זהב. עוד פעם, שישה של זהב זה 150, אז במקרה הראשון מתחלקים, לפי הטבלה בדפים שחילקתי, תראו בדף שכתוב שיעור על סוגיית שלוש אנשים, כן, הטבלה הראשונה שמה היא אם יש עיזבון של 100, מחלקים 33 ושליש כל אחת. אם יש עיזבון של 200, מחלקים 50, 75, 75. אם יש עיזבון של 300, מתחלקים ב-50, 100 ו-150. והספר של המשנה הוא גם כן חשוב לנו, אז בואו נלמד את זה גם כן. עיקר ההתעניינות שלנו היא בחלק של המשנה שלמדנו עד עכשיו, אבל גם בכן שלושה שהטילו לכיס, פיחתו או הותירו, כך הן חולקן. שלושה שותפים פתחו עסק והשקיעו, כן, זה הטילו לכיס, השקיעו, ועשו רווח, או פחתו זה, הפסידו, או עשו רווח, הרוויחו, אז את הרווח ואת ההפסד מחלקים כך. מה זה כך? כן? אז כך מסבירים רוב המפרשים, ביניהם רש"י, בואו נסתכל ב... בעמוד ב', צריכים לעמוד ב', רש"י פחתו ממש, כן? רש"י דיבור המתחיל פחתו ממש, כן? זה קצת, אם אתם רואים את התוספות ריד בצד, אז זה 1, 2, 3, 4, 5, 6 שורות מעל לזה, פחתו ממש. וקטני כך הן חולקין לפי המאות. כן? אז כך הן חולקין זה פרופורציונית יחסית. חלוקה לפי מאות בלשון חזל זה חלוקה פרופורציונית, מה שאנחנו אומרים, יחסית. אז זאת אומרת, יחסית להשקעה הם חולקים. ולמה זה כך? מפני שבסיפה של המשנה, כן, היו שם... היו שם 300 של מנה נוטלת 50, ושל 200 מנה, ושל 306 של זהב, זה פרופורציונית לכתובות שלהם. הכתובות היו הרי 100, 200, 300, יש שם עיזבון של 300 בלבד, ולכן מחלקים כל אחד, זאת אומרת, סך הכל, העיזבון הוא חצי מסך כל הכתובות, ולכן כל אישה מקבלת פרופורציונית יחסית, היא מקבלת חצי מכתובתה, 50-100-150. זה בסיפה של החלק הראשון של המשנה, כן? וכך הן חולקים, זאת אומרת, כך לפי הסיפה, לא לפי כל המשנה, לא זאת הכוונה. אוקיי, בסדר. המשנה הזאת היא קשה. בואו תסתכלו על הטבלה הזאת שהתפסתי לכם כדי שתוכלו להסתכל על זה ולראות מה זה, כן? אז יש שם שלוש בבות. בחלק הראשון יש הרשע, מציאת והסיפה של החלק הראשון, וזה מוזר. כן. כשיש 100 חולקים בשווה, 33 ושליש כל אחד. אוקיי, זה מתקבל לדעת, כן? זה, זאת אומרת, אפשר לחלוק בשווה, ויש באמת שיטות להלכה, וזה באמת מה שנפסק להלכה, שחולקים בשווה, כן? בכל מקרה. זה נפסק להלכה. אז יש הזה היגיון. כשיש 300, מחלקים באופן יחסי, כן? לפי מאות. 50-100-150. אוקיי, יש לזה גם כן היגיון, כן? זה גם כן משהו הגיוני, אבל ההיגיון הוא שונה מההיגיון של חלוקה שווה. כשיש 200, מחלקים 50-75-75. זה לכאורה, אין לו זה היגיון, כן, זאת אומרת, או בוא נגיד ככה, ההיגיון הוא לא ברור, כן, כן, זה צריך עיון. אבל גם בלי זה, כן, תחליט, אתה רוצה חלוקה שווה, יהיה חלוקה שווה, אתה רוצה חלוקה פרופורציונית, יהיה חלוקה פרופורציונית, ויש באמת פוסקים שפוסקים חלוקה פרופורציונית. על כל השטח, ויש פוסקים, וזאת ההלכה הפסוקה של אצל רוב הפוסקים, את הרמב״ם, השולחן אורך, הטור, הראש, כן? רוב הפוסקים אומרים שהחלוקה היא שווה בכל מקרה, כן? כן, אבל המשנה כאן אומרת, במקרה אחד חלוקה שווה, במקרה אחד חלוקה פרופורציונית, במקרה השלישי זה בכלל לא ברור מה הולך, כן? אם אנחנו מסתכלים על הגמרא כאן, כן, זאת אומרת, אנחנו נלמד את הגמרא עוד מעט, אבל בואו נסתכל קודם כל, כן, כדי להרגיש בקושי של הסוגיה הזאת, כן, שאני לא למדתי הרבה, לא זכיתי ללמוד הרבה, אבל זה בוודאי הסוגיה הכי קשה שאני למדתי אי פעם, כן. אז הכי לא מובנת, כן? ואני לא היחידי, כן? תסתכלו בתוספות, תימה, הסליק את נפשך, אז זאת אומרת, זה כבר מתייחס לגמרא. אבל בכל אופן, בואו נסתכל על קושי הסוגיה הזאת. תוספות אומרים, לא ידעתי, עמי לא משנה כגון שכתוב וכו'. זאת אומרת, תוספות מתחיל וגומר ולא ידעתי. וכן שלושה שהטילו לכיס, זה על המשנה. עכשיו, תוספות אומרים, לא, אבל ממש דומיה דרשה. כן, זה, יש כאן קושי, זה לא ממש דומיה, הוא מלא שאלה. התוספות השלישי דאמרה לה, כן, דיבור המתחיל דאמרה לה, מדין ודברים, לא התפריש שפיר טעם עדיין מילטר. התוספות לא מבינים, כן? זה לא קושיות שהם עונים עליהם, כן? הם מעלים שאלה ונשארים בצורך חיות. והתוספות הרביעי כותבת בעלת 300, לא ידע רבי מהי כמה שמלן מתניתן. התוספות יורים כאן בנג, 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 ארבע פעמים בזה אחר זה, התוספות אומרים, לא מבינים מה הולך כאן, כן? לא מבינים מה הולך. האין משפט נר מצווה, כן? הוא מה התפקיד של אין משפט נר מצווה? הוא אומר לך לאן להסתכל בה, פוסקים, כדי לראות את הסוגיה, תדעו, מה פסקו הפוסקים בעניין הסוגיה הזאת, כן? אבל בסוגיה הזאת הוא לא יכול להחזיק את עצמו, הוא רואה את הסוגיה כל כך קשה שהוא אומר, הוא ברב אלפס, תסתכלו, הוא ברב אלפס, ביאר כל הסוגיה בעומקה ובעריכות בגבורות. למה הוא אומר את זה? זה לא התפקיד שלו, כן? התפקיד שלו זה להביא לפוסקים, כן? אבל הוא לא יכול להחזיק את עצמו. הוא מוצא את הסוגיה כל כך קשה. אז באמת, בוא נעשה מה ש... האם משפט נר מצווה מבקש מאיתנו, ונסתכל בריף. זה בדף נון א' בריף, כן? אז הוא חוזר על המשנה, והוא אומר, בגמרא, איך הוא מתחיל את הגמרא? המתניתן הוא גמרא דילה, שקלי ותרו בה כמי זל, ולסלקה להון כל עיקר. במשנה הזאת והגמרה שלה, דנו, אלה שבאו לפניי, זכרונם לברכה, ולא יצאו מזה בכלל. לא יצאו מזה, כן. אז אני לא היחידי שרואה קושי מסוים במשנה ובגמרה. הזאת, כן. אוקיי? עכשיו, לפני שאני הולך הלאה, אני רוצה לספר לכם קצת על הסיפור, איך אני נתקלתי בסוגיה הזאת, כן? זה לא בלימוד לפי הסדר של מסכת כתובות. אני הייתי בחוץ לארץ לשם המקצוע שלי, והגיע אליי איזשהו מאמר שהתייחס לגמרא, מאמר מתמטי שהתייחס לגמרא, ואני שלחתי את זה לבן שלי, שלמה, שהוא נהרג אחר כך במלחמת שלום הגליל, והוא אז למד בישיבת מיר, ושלחתי לו את המאמר ואמרתי לו, שלמה, מה אתה אומר על הדבר הזה? זה היה מאמר שהתייחס לגמרא, והיה לו גם כן פירושים מתמטיים. אז הוא שלח לי חזרה, אבא, תסתכל בכתובות דף צדיק גמל עמוד א'. ככה, מה זה בקיצור, כן. הסתכלתי בכתובות דף צדיק גימל עמוד א', וראיתי את המשנה הזאת, לא הבנתי אותה, כן? בדיוק כמו שהתוספות לא הבינו, ואין משפט נר מצווה לא הבינו, והריף לא הבינו, והקמאי זל, כן? אלה שבאו לפני הריף לא הבינו, כן? אני גם כן לא הבנתי, כן? אז הסתכלתי על המשנה בלבד. לא הבנתי. לא הבנתי מה הולך שם. כשרזעתי מחוץ לארץ, הלכתי עם המשנה הזאת לשותף שלי, שותף מקצועי. לא שהשקעתי, כן, לא שהטלתי לכיס, אבל שותף מקצועי שאני עובד איתו הרבה, זה היה פרופסור מיכאל משלה, שזיכרונו לברכה, הוא נפטר לפני שנתיים או משהו כזה. אדם לא דתי בכלל, חילוני לחלוטין. וביחד הסתכלנו על הגמרא הזאת ועל המשנה הזאת, וניסינו כל מיני פתרונות מענף מתמטי שנקרא תורת המשחקים, וניסינו להפעיל תובנות, ובסופו של דבר בעזרת התובנות האלה אנחנו הצלחנו להגיע לאיזשהו פירוש, שזה הפירוש שאני עכשיו מציע לכם. אני חושב שבלי התובנות האלה מתורת המשחקים לא היינו יכולים להגיע לפירוש שהגענו אליו. מצד שני, הפירוש בעצמו לא תלוי בתורת המשחקים. זאת אומרת, תורת המשחקים היה מפתח שאפשר לנו לפצח לפתוח את הדלת הזאת. אבל אם הדלת פעם פתוחה, אז אפשר להבין את זה בלי לדעת שום דבר על תורת המשחקים, ואני לא אזכיר תורת המשחקים עוד פעם כאן. זה הפעם הראשונה והאחרונה שאני אזכיר את זה בשיעור. ומה שבאמת חשוב זה להזכיר את פרופסור מיכאל משלך, מפני שהפיצוח של המשנה הזאת שאני אציע כאן, אני לא יודע אם זה פירוש אמיתי, ובכלל אין משהו כזה כמו פירוש אמיתי, כן? דברי תורה כפטיש יפוצץ סלע נחלקים ל-70 לשונות. זה פירוש, זה לאו דווקא הפירוש. אוקיי, עכשיו נראה מה שאפשר להגיד על המשנה הזאת. אז המפתח כאן הוא באמת נמצא בריף. אולי תהפכו את הדף לעמוד ב', של נון א' עמוד ב', כן? ואף תסתכלו יש השורות האבות בתחתית העמוד, השורה השלישית לפני התחלת השורות האבות. היא נגמרת עם המילה ואף. כן? ואף רבינו היי גאון זל. אוקיי? ואף רבינו היי גאון זל לא סבירה לי היי ממרה דקמאי. דממרה פריחה הוא. אוקיי, הריף מתייחס לאיזשהו לסברה של הגאונים, והוא חולק על הסברה של הגאונים, והוא אומר שגם רבינו היי גאון חולק על הסברה של הגאונים. ואיין באי הוא נמי. ורבינו היי גאון גם כן איין בסוגיה, ומסתברה לי על דרך שניים אורזן בטלת. והוא מבין את הסוגיה על דרך שניים אורזן בטלת. אוקיי. אנחנו ניקח את זה כרמז, ונלך וננסה להבין, גם להיכנס למוח של רבנו היי גאון. למה הוא התכוון? סליחה, למה הוא התכוון כשהוא אומר, הוא מסתבר לי על דרך שניים אורזן בטלית. אוקיי. אז באמת נסתכל בדף כן, בדף של המקורות, נסתכל מה אומרת המשנה בבבא מציעא. אוקיי? מה זה שניים אוחזים בטלית? אז אני לא אקריא את כל המשנה. אני אקריא בדילוגים. שניים אוחזים בטלית. זה אומר כולה שלי, וזה אומר חציה שלי. האומר כולה שלי ישבה שאין לו בו פחות משלושה חלקים. והאומר חציה שלי ישבה שאין לו בו פחות מרביע. זה נוטל שלושה חלקים וזה נוטל רביע. אוקיי, מה יש לנו כאן? יש לנו דרישות לכל הטלית ולחצי הטלית. ומתחלקים שלושת רבעי רבע. ככה הם מחלקים. מה למה שלושת רבעי רבע? אז בואו נסתכל על רשי, על אתר. זה גם כן כתוב לפניכם. וזה אומר חציה שלי, מודה הוא שהחצי של חברו. ואין דנין אלא על חציה. הלקח, ועוד פעם בדילוגים, הלקח מה שהן דנין עליו נוטל כל אחד חציו. מה שהן דנין עליו נוטל כל אחד חציו. מה, על מה הם דנין? על מה המחלוקת בין אומר כולה שלי ואומר חציה שלי? המחלוקת הוא רק על חצי הטלית, נכון? אז מחלקים את חצי הטלית חצי חצי, זאת אומרת רבע לאומר כולה שלי ורבע לאומר חציה שלי, וכל החצי השני שהחציה שלי מודה לכולה שלי הולך לכולה שלי, אז זה יוצא שלושת רבעי רבע. עכשיו זה הגיוני מאוד, זה מאוד מאוד הגיוני, ו אבל זה לא משהו שברור מאליו, כן? היה אפשר להגיד אחרת. למשל, אם אנחנו ניקח את הסוגיה שלנו, בסוגיה שלנו יש הרי אומרים שחולקים בשווה, כשיש תביעות שונות, כן? בעלת המאה, בעלת המאתיים, בעלת השלוש מאות, יש להם תביעות שונות על הסכום שיש. כאן יש באופן עקרוני יש משהו מאוד דומה, לא לגמרי דומה, אבל מאוד דומה. יש תביעות של חצי הטלית וכל הטלית, זאת אומרת תביעות מסתכמות בטלית וחצי, וכמה יש? יש טלית אחת. אצלנו בכתובות יש תביעות שמסתכמות ב-600 ואין 600. יש רק או 100 או 200 או 300, כן? שמה תביעות מסתכמות בטלית וחצי ואין טלית וחצי. אז איך מתחלקים כשהתביעות הן יותר גדולות ממה שיש? אז אצלנו אנחנו ראינו שבמקרה אחד חולקים בשווה, במקרה אחר חולקים פרופורציוני, כן? אז היה אפשר להגיד גם כן בטלית, היה אפשר להגיד שיחלקו שווה בשווה, חצי הטלית לכל אחד. היה אפשר להגיד שחולקים פרופורציוני, פרופורציוני זה כמה זה יוצא שליש טלית ושני שליש טלית, כן? אז, אבל לא אומרים את הדברים האלה. רש"י אומר מה שהם דנים עליו לוקח כל אחד חציו. אז אני קורא לעיקרון הזה עיקרון חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. עוד פעם, חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. זה העיקרון. ואני רוצה להדגיש כאן שיש אומנם הבדלים בין הסוגיה בכתובות לבין שניים אופן. יש הבדלים הלכתיים. המצב ההלכתי הוא לא לגמרי אותו דבר. אבל אני רוצה להדגיש שהעיקרון הזה של חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת מופיע בכמה וכמה מקומות בש"ס. יש לפחות 5-6 מקומות בש"ס שהתנאים ההלכתיים, המצב ההלכתי, בכל אחד מהם הוא שונה. אני רשמתי כמה מהם כאן, על אותו דף, על הדף הזה, ואני עכשיו לא רוצה להיכנס לזה מפני שאני רוצה להתקדם להסבר המשנה ולהסבר הגמרא ולהסבר הראשונים. אבל על הסוגיה שלנו. אבל אני רוצה להדגיש שזה לאו דווקא בשניים אוחזין בטלית. יש כל מיני, יש כמה וכמה סוגיות אחרות בש"ס עם מצב הלכתי שונה, ובכל אחד משתמשים בעיקרון הזה של חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. אם ירצה השם, אם יש זמן, אנחנו נעבור על כל אחד מהסוגיות האלה אחר כך. ועכשיו נחזור למשנה שלנו. ותחזרו לדף עם הטבלה, כן? הדף שבראשו כתוב שיעור על סוגיית שלוש אנשים. אז יש לנו הטבלה הזאת כאן למעלה, ואני רוצה שתשימו לב למשהו. תקחו את שתי אנשים הראשונות, בעלת המאה ובעלת המאתיים, ותסתכלו על המקרה של עיזבון של 200. השורה השנייה בטבלה, עיזבון של 200, ונסתכל על בעלת המאה ובעלת המאתיים. כמה הן שתי אנשים האלה מקבלות ביחד? כל אחת מקבלת 50, אחת מקבלת 50, בעלת המאה מקבלת 50, בעלת המאתיים מקבלת 75. סך הכל כמה הן מקבלות? 125. עכשיו, אם אנחנו רוצים לחלק 125 בין שתי בעלי דין, שתי נשים, שאחת תובעת 100 ואחת תובעת 200, אם אנחנו רוצים לחלק 125 בין שתי אלה, אז ואנחנו רוצים להשתמש בעיקרון של מה שאני אקרא עיקרון של שניים אוחזין כדי לסבר את האוזן, אבל זה למעשה עיקרון הרבה יותר כללי שחל על הרבה סוגיות בש"ס, והוא העיקרון של חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. מה הסכום השנוי במחלוקת? הסכום השנוי במחלוקת הוא 100, כן? מפני שהרי בעלת המאה מוותרת לבעלת המאתיים על 25, כן? היא רק טוענת למאה. אז הסכום השנוי במחלוקת בין שתי אלה הוא 100. איך מחלקים, אם כן, 125 בין שתי אנשים האלה? אז את המאה מחלקים שווה בשווה, 50-50, וה-25 שבעלת המאה מוותרת לבעלת המאתיים, מקבלת בעלת המאתיים. אז מחלקים 50-75. מה אני אומר כאן? ניקח שתי אנשים האלה, נחבר את הסכומים שלפי המשנה מגיע לשתי אנשים האלה, נחלק את זה לפי העיקרון של שניים אוכלים. ואז מקבלים חזרה 50-75. כן? עכשיו תעשו את התרגיל הזה בכל זוג של נשים. תיקחו שתיים מתוך השלושה. כל שתיים מתוך השלושה. יש כאן, כמה זוגות יש כאן במשנה שלנו? יש 9 זוגות. מפני שיש שלושה מקרים, עיזבון של 100, של 200 ושל 300, ובכל אחד מהמקרים האלה, כדי לקבל זוג, אתה צריך להוציא אישה אחת. כן? אז יש 3 נשים, אז יש 3 זוגות. כן? 3 כפול 3 זה 9. יש כאן 9 מקרים. בכל אחד מ-9 המקרים האלה, אני טוען שאם מחברים את הסכומים שהמשנה נותנת לשתי הנשים האלה, ומחלקים מחדש, מקבלים חזרה אותו סכום. אוקיי. בואו ננסה עוד מקרה אחד. אם יש עיזבון של 200, ויש, אז בעלת המאה מקבלת 50 לפי המשנה, בעלת ה-300 מקבלת 150 לפי המשנה, ביחד מקבלות 200, איך נחלק 200 בין שתי נשים שאחד טוענת ל-100 והשנייה ל-300. אז בעלת ה-100 מוותרת לבעלת ה-300 על 100, כן? הסכום השנוי במחלוקת הוא 100, את זה מחלקים שווה בשווה, 50, ואז בעלת המאה מקבלת 50, בעלת ה-300 מקבלת המאה שוויתרו לה, פלוס ה-50 שהוא החצי של מה שהיא טוענת. וכולם, 9 מקרים, 9 מקרים, הם כולם מסתדרים בדיוק ככה. אוקיי? עכשיו, המינוח, בואו תסתכלו בתחתית הדף, זה מינוח, אני רוצה להכניס מינוח שנדע על מה אנחנו מדברים. נגיד שחלוקה של העיזבון תואמת שניים אוחזן, זה המינוח שאני רוצה להשתמש. אם כל שתי נשים מחלקות מה שאותן שתיים ביחד מקבלות, על פי העיקרון של חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. כל שתיים. אוקיי? אז זה המינוח. עכשיו תהפכו את הדף. לא כל חלוקה תואמת שניים אוכזים. זה משהו מאוד נדיר לחלוקה להיות תואמת שניים אוכזים. בואי נסתכל על כמה חלוקות שאינן תואמות שניים אוכזים, כדי שתראו שזה לא משהו, זה לא משהו פשוט, הנושא הזה של תואם שניים אוכזים. נניח שיש 200, ואנחנו רוצים ללכת לפי הלכה הפסוקה, שמחלקים שווה בשווה. איך מחלקים 200 שווה בשווה? 66 ושני שליש לכל אחד, נכון? אז אם מחלקים 66 ושני שליש לכל אחד, אז כאן יש טעות דפוס, אז נניח בעלת המאה ובעלת המאתיים ביחד מקבלים 133 ושליש. כן, כאן כתוב שני שליש, זה טעות. כן, אוקיי? טעות סופרים, אני מבקש סליחה. אז הם מקבלים 133 ושליש ביחד. עכשיו, אם, איך מחלקים 133 ושליש בין שתי נשים, שאחת טוענת ל-100 ואחת ל-200? אז בעלת ה-100 מוותרת לבעלת ה-200 על 33 ושליש, נכון? אז לכן, בעלת ה-200 קודם כל צריכה לקבל 33 ושליש. המאה הנותרים מחלקים שווה בשווה. איך זה יוצא אם כן? 50, 83 ושליש, כן? אבל זה לא אותו דבר כמו 66 ושני שליש, כן? אז זה לא מחזיר אותנו לאותו מקום, כן? זה העניין של תואם שניים אורדן, הוא שאתה לוקח כל שניים ביחד, אתה לוקח את הסכום, ואז אתה מחלק לפי שניים אורזן, ואז זה צריך להחזיר אותך לאותו סכום, אבל זה לא מחזיר אותך, כן? אז זה לא חלוקה שתואמת שניים אורזן. ואתם רואים את הדוגמאות האחרות, הן גם כן לא תואמות שניים אורזן. עכשיו אני רוצה להגיד לכם ש... במשנה שלנו, כאמור, החלוקה תואמת שניים אוחזין, כל שתי נשים מחלקות מה שהן מקבלות ביחד לפי שניים אוחזין, וזאת היחידה. אין חלוקה אחרת. זאת החלוקה היחידה שתואמת שניים אוחזין. אוקיי? ועכשיו יש משפט, מה שאנחנו קוראים במתמטיקה משפט. אם מישהו למד כאן פעם גיאומטריה, הנדסה בבית ספר, תיכון, כן? אז קוראים לזה משפט, כן? אני פעם בהרצאה במתמטיקה, אני אמרתי כאן בית ספר למשפטים. אז זה משפט. והמשפט אומר ככה, עובדה מוכחת, לוגית. לא משנה כמה אנשים יש, והרמב״ם בדיון שלו על הסוגיה הזאת מזכיר את שלמה המלך עם 1,000 נשים, כן? אז למרות שאני חושב שלפילגש אין כתובה, נכון? אז היו רק 300 עם כתובות, אבל הוא מזכיר 1,000 נשים. אז לא משנה כמה אנשים יש, ולא משנה מה סכום כתובותיהן, ולא משנה מה גודל הזוון, תמיד יש חלוקה התואמת שניים אורזן, ורק אחת כזאת. בדיוק אחת, תמיד. וזה, אני לא אתיימר להגיד שזה הפירוש של המשנה, אבל אני אגיד זה פירוש של המשנה. רבי נתן, שהוא התנה של המשנה הזאת, יכול להיות שהוא חשב על הדבר הזה. זאת אומרת, מה חיפשנו? מה היה הקושי שלנו? ושל הריף, ושל התוספות, ושל אין משפט נר מצווה, כן? מה הקושי הבסיסי? שאין כאן כלל אחיד שמאחד את שלושת המקרים שכתובים במשנה. בין אחד שווה, אחד פרופורציוני, אחד לא זה ולא זה. מה זה? כן. הנה אני מציע כלל אחיד שמאחד את שלושת המקרים, וכידוע, המשניות הן הרבה פעמים דוגמאות, הן באים כדוגמאות, הן לא באים, משניות הן בהרבה מקרים לא מנוסחים כהלכה כללית, הן מנוסחים לפי דוגמאות. למשל, המשנה הראשונה שאני למדתי בחיים שלי, זה אילו מציאוס. אילו מציאות שלו מצא פירות מפוזרים, קו 400 וכו' וכו', כן?
זה הרי זה לא כלל, כן? זה דוגמאות. המשנה הזאת היא רשימה של דוגמאות, כן? מה הכלל מאחורי הדוגמאות? זה כתוב בגמרא, כן? זה ייאוש, כן? הכלל של ייאוש, מי שמתייאש, מי שלא מייאוש, שלא מדעת, ייאוש, וכו' וכו'. הכלל הוא ייאוש, אבל ייאוש לא מופיע במשנה. המילה ייאוש לא מופיע במשנה. המשנה מנוסחת לפי דוגמאות. וזה מה שרבי נתן רצה לעשות כאן. הוא רצה לנסח, להביא דוגמאות של הכלל של חלוקה, של תואם שניים אוכזים. אני רוצה להוסיף כאן דבר אחד לפני שאנחנו פונים לגמרא. והדבר הנוסף הוא ש אין כאן דרך לחשב, כן? כשאומרים חלוקה שווה, אז יש דרך פשוט לחשב מה זה חלוקה שווה, כן? אנחנו לוקחים, אם אנחנו רוצים לחלק בצורה שווה איזשהו סכום בין שלושה גורמים, אז פשוט מחלקים על ידי שלוש, על ידי כל מספר הגורמים, מחלקים. יש, אנחנו יודעים חשבון, אני מקווה, ומחלקים, כן? אם רוצים לחלק בצורה יחסית, פרופורציונית, כן? אז גם כן, יש לנו דרך לעשות את זה, כן? מחלקים לפי פרופורציוני, לוקחים את הסכום הכללי, לוקחים, זאת אומרת, סכום כל הדרישות, לוקחים את הסכום שעומד לרשותנו, עכשיו מחלקים את זה בזה, כן? זאת אומרת, במקרה שלנו, הסכום הכללי שעומד לרשותנו הוא 300, הסכום של כל הדרישות זה 600, מחלקים את 300 על ידי 600, מקבלים חצי, ואז על כל דרישה מכפילים את החצי על ידי הדרישה הזאת. וזה נותן לנו את הפרופורציונל. אז זאת אומרת, יש לנו דרך לחשב את זה. כאן אין לכאורה דרך לחשב חלוקה התואמת שניים אוכזים. אני לא הראיתי לכם דרך לחשב את זה. זה תנאי. בהינתן חלוקה, אפשר לבדוק האם היא תואמת שניים אוכזן או לא תואמת שניים אוכזן. כן? לוקחים כל זוג של נשים, אם יש 1,000 נשים אז יש הרבה זוגות, כן? אבל צריך לקחת כל זוג ולבדוק האם זה באמת תואם שניים אוכזן. אבל אין דרך לחשב, לכאורה. אז האמת היא שפרופסור משלה זל ואני כן מצאנו דרך לחשב את זה. אבל לכאורה זה תנאי. אפשר לבדוק, לכאורה הדרך לחשב הוא לא ברור. זה מה שרציתי להבהיר. עכשיו, זה ההצעה שלנו לפירוש המשנה. ועכשיו נלך לגמרא. נראה האם הפירוש הזה מתיישב עם הגמרא, ונראה האם הוא מתיישב עם הראשונים. אוקיי? אז נלמד את הגמרא. של מנה נוטלת 50? תלתן ותלתן ותלתה ותלתה הוא דאיתלה. אז הגמרא שואלת, זה היא מתייחסת למציאתה כאן, כן? זאת אומרת, של מנה נוטלת 50, זה אצל, זה במציאתה, היו שם 200 של מנה נוטלת 50, כן? אז הגמרא שואלת, למה היא נוטלת 50? אבל שימו לב, היא לא רק שואלת למה היא נוטלת 50, היא שואלת יותר.
היא אומרת, יש לה 33 ושליש. מגיע לה 33 ושליש. למה מגיע לה 33 ושליש? לא ברור. לא ברור למה מגיע לה 33 ושליש. השאלה, ההתחלה של ה... של השאלה של הגמרא היא לגיטימית, כן? למה 50? מה פתאום 50? כן, זאת אומרת, הגמרא לכאורה, כמו שכולם לא הבינו את המשנה, הגמרא גם כן לא הבינו את המשנה, כן? אז היא שואלת, היא יכולה לשאול, למה 50? מה? כן? זה הרי המקרה הקשה, האמצעי, למה 50? אבל למה הגמרא קובעת 33 שיש לה 33 ושליש, זה לא ברור. זה לא ברור. כן? הרי אנחנו למדנו כמה שיטות, כן? היה שיטה, יש שיטה של חלוקה שווה. בחלוקה שווה היא לא צריכה לקבל 50, היא צריכה לקבל 66 ושני שליש, למשל, כן? למה היא אומרת שמגיע לה 33 ושליש? נכון שלפי החלוקה הפרופורציונית באמת מגיע לה 33 ושליש. אבל לא ברור למה הגמרא אומרת, הוא דעית לה 33 ושליש. ואנחנו ממשיכים. אתם למדתם כבר את הגמרא הזאת? עברתם על הדף הזה? עוד לא. מה? איפה אתם עומדים עכשיו? איפה אתם עומדים בגמרא? באיזה דף? בדף הזה? אחרי, למדתם את זה כבר. אז אני אעבור על הגמרא בקיצור, מפני שאתם כבר מכירים את זה. פירשתם איך שפירשתם, ואני אעבור על זה בקיצור, אוקיי? אמר שמואל בכותבת בעלת 200 לבעלת מנה, דין ודברים אין לי אמר במנה. אי הכי אם הסיפה, שואלת הגמרא. זאת אומרת, יש איזשהו מקרה מסוים, כן, אישה אחת כתבה לאישה שנייה מה שהיא כתבה לה, כן, וזה משנה איזשהו ויתור, וזה משנה את המצב. כן? זה מה שנקרא אוקימתא, כן? זה לא פעם ראשונה שאתם שומעים את המילה הזאת. מעמידים את המשנה במצב מסוים. שלא כתוב במפורש במשנה. אי הכי אם הסיפה, אומרת הגמרא, של 200 ושל 300, שלוש של זהב, זאת אומרת, זה הסיפה של המציאתה, תימא לה הסילק נפשך מינה. זה שואלת הגמרא, הגמרא עונה, משום דאמרה לה מדין ודברים הוא דסליקה נפשך. כן, אז זה דברים קשים, רש"י עומד על זה, תוספות עומד על זה, כן, זה דברים לא מובנים לכאורה, אבל יש איזשהו קימתא שבתנאים מסוימים היוצאי, לפי הגמרא, יוצאים מהמספרים במשנה. נלך הלאה. היו שם 300 וכולי של 200 מנה, שואלת הגמרא, 75 עוד איתלה, שוב פעם איתלה. אמר שמואל בכותבת בעלת 300 לבעלת 200 ולבעלת מנה, דין ודברים אין לי עמכם במנה. אלה הם האוקימתות של שמואל. זאת אומרת, אני לא אכנס לאוקימתות האלה. לא אכנס לפירוש האוקימתות. ונלך הלאה. ויתורים מסוימים. רב יעקב מנהר פקוד משמי דרבינה אמר, רישא בשתי תפיסות וסיפא בשתי תפיסות. רישא בשתי תפיסות, דנפלו 75 בחד זימנה אומר ו-25 בחד זימנה. סיפא בשתי תפיסות, דנפלו 75 בחד זימנה ו-225 בחד זימנה. עוד אוקימתא אחרת, לא שיש ויתורים מאישה אחת לאישה אחרת, אבל ש... העיזבון הגיע בשני בוכתות, כן? בשתי נגלות, כן?
קודם כל הגיע חלק של העיזבון, ואז מחלקים את זה לפי מה ש, איך שצריך לחלק את אותו חלק, ואז מחשבים מחדש את החובות לנשים, ואז מגיע עוד חלק, ולפי החובות החדשים מחלקים את זה. זה בוודאי למדתם, אני לא צריך להיכנס לפירוש האוקימתא הזאת, אוקיי? למדתם את הפירוש גם של האוקימתות הראשונות וגם של האוקימתות השניות. זהו, זה רב יעקב מן האפקוד. אז זאת אומרת, גם רב יעקב מן האפקוד משמיד רבינה, וגם שמואל, מעמידים את המשנה בתנאים מסוימים שהם לא מפורשים במשנה, סוטים, לא מבינים את, לא מפרשים את המשנה כפשוטה. זאת אומרת, אם באמת היו שלוש נשים שלא ויתרו אחד לשני, ולא היו שתי תפיסות, ודורשים, יש להם כתובות של 100, 200, 300, ויש העזבונות השונים האלה, אז לפי הגמרא הזאת, לפי ההבנות של שמואל ורב יעקב מן האפקוד, לא יחלקו מה שכתוב במשנה. יחלקו בדרך אחרת, תכף נראה איזה דרך, אוקיי? תכף נראה מה הדרך הזאת. אבל אני רוצה לגמור את הסוגיה לפני שאנחנו חוזרים לביאור הגמרא. תניא, מביאים פרייטר. זו משנת רבי נתן. רבי אומר, אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו, אלא חולקות בשווה. אז רבי אומר, זה משנת רבי נתן, אני לא מסכים עם רבי נתן, נכון שאני עורך המשנה, ואני סתמתי את המשנה לפי רבי נתן, אבל אני לא מסכים איתו. אפשר לשאול למה אם כן סתמת את המשנה עם הלכה שלא אתה לא מסכים איתו. אוקיי, זה קושיה. יש אומרים שהסיבה הוא שרבי נתן היה מורה של רבי יהודה הנשיא, והיה מאוד מתוחכם, היה ידוע כאדם מאוד עמוק, כן, איך אומרת הגמרא שם, רבי נתן, רבי נתן דיין ההוא ונחית לעומק הדדינה, כן, אז זה ה... ורצה, הוא מאוד מצא חן בעיניו הדין של רבי נתן, כן? ולכן סתם את המשנה לפי רבי נתן כדי לתת לו כבוד. בכל אופן, זה לא כל כך מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו הוא שרבי חולק על רבי נתן ואומר ככה. עכשיו, אני רוצה... קודם כל, לפני שהולכים הלאה, אני רוצה להביא לפניכם את הפירוש של הברייתא של רבי. מפני שזה, בשתי השורות האלה, כן, הרבה אנשים כאן מתמדים על האוקימתות, אבל האוקימתות זה לא העיקר, מפני שההלכה היא לפי הברייתא של רבי. כן, וזה, אם אתם תסתכלו, אתם רואים את ההי הקטן כאן, זו משנת רבי נתן, רבי אומר, ויש ההי קטן, זאת אומרת, זאת ההלכה, כן? זה מביא אותנו לאין משפט נר מצווה, וזאת ההלכה. אז ההלכה היא לפי רבי. אז קודם כל נראה מה כאן הפירוש של המשנה של רבי, ומילת המפתח כאן הוא חולקות בשווה. אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו, אלא חולקות בשווה. מה זה חולקות בשווה? כן.
אז יש בזה שלוש שיטות. שלוש שיטות. ואנחנו נבוא בפרוטרוט על כל אחת מהשיטות האלה אחר כך, אבל קודם כל אני רוצה להסביר שיש כאן שלוש שיטות. שיטה אחת היא של הריף, והיא מאומצת על ידי רש"י, והיא שחולקות בשווה זה שווה ממש. כן, אם תסתכלו כאן ברש"י, השורה האחרונה על הדף הזה, הלקח שלוש המונים משועבדים לבעלת מנה כשאר חברותיה, עד שתקבה כל כתובתה, לפיכך חולקות בשווה. זאת אומרת, חולקות בשווה הוא שווה ממש. אם היו שם 133 לשליש לכל אחד, אם היו 200, אז 66 לשני שליש לכל אחד. אם היו 300, אז 100 לכל אחד. שווה ממש. אוקיי. זה השיטה של רש"י, ולפני רש"י הריף פירש ככה. עכשיו יש שיטה אחרת. יש השיטה של התוספות ושל רבינו חננאל. תסתכלו בתוספות דיבור המתחיל רבי. פירש רבנו חננאל, קיימה לן בהא הלכתא כרבי. הלכה היא כרבי. ואי אפשר להעמיד דבריו בזמן שיש שם 300 חולקות בשווה. בעלת 100, 100, ובעלת 200, 100, ובעלת 300, 100. אי אפשר. לפי, למה אי אפשר? הוא אומר, לפי שמידת הדין לוקה בזה. זה לא סביר. התוספות זה לא הדרך של התוספות להגיד דברים כאלה. התוספות בדרך כלל מביא הוכחות, כן? אבל כאן הוא יצא מכליו, והוא אומר, מידת הדין לוקה בזה. זהו, כן, זה לא נותן. זה לא הגיוני. לא הגיוני, לא מתקבל לדעת. אוקיי. אלא המידון הוא דברי רבי שאמר שחולקות בשווה, כל מנה ומנה נוטלות בשווה. כן, כל אחד מהלקח חולקין כל עיזבון המת בשישה חלקים, של מנה נוטלת חלק אחד ושל 200 שני חלקים ושל 300 שלושה חלקים. זאת אומרת מה? כל העסק זה החלוקה היא פרופורציונית, פשוט יחסית, כן? רבנו חננאל, וזה גם כן מה שהגאונים חושבים, וזה מחלקים שווה, זה לא שכל אישה מקבלת שווה, אבל שווה הוא שכל זוז של חוב מקבל שווה. כן, המחלקים לפי מאות, זאת אומרת יחסית, ואם היו שם 100, אז מחלקים 16 ושני שליש, 33 ושליש 50, אם היו 200 מחלקות 33 ושליש, 66 ושני שליש 100, אם היו 300, מחלקים 50, 100, 150. ככה, מוזיקה יפה. אז זה הפירוש של רבנו חננאל. יש עוד פירוש. יש הפירוש של הרייבד, בפירוש שלו על הריף, אם אתם תסתכלו בריף, בהשגות שלו על הריב, סליחה. הנה, תסתכלו בהצגות הרייבד, בטור הראשון, בשורה לפני הסוף, ואני אברהם, ואני אברהם, אפר ואפר תחת כפות רגליהם, של הוא מתייחס לגונים, אלמד בו שיהיו דבריהם קיימים. ולא נאמר כי חולקות בשווה הוא לפי מאות, כן? ככה תפס רבנו חננאל והתוספות תפסו את העניין, ולא נאמר כי חולקות בשווה הוא לפי מאות, אלא שיש בחלוקה הזאת חלוקה בשווה וחלוקה לפי מאות. למה הוא מתכוון? כי עד מקום ששעבודן שווה, חלוקתן שווה. וממקום שעבודן ולמעלה, נוטלת היתרה לפי יתרון מעותיה. אז הרייבד, אני אפרש מה שהרייבד אומר כאן, וזה יתברר קצת יותר מאוחר. מה שהוא מתכוון הוא שהמענה המאה הראשונה, כולם יש להם דרישה למאה. אז את המאה הראשונה חולקים 33 ושליש לכל אחד. המאה השנייה, אז אם יש רק מנה אחת, אז מחלקים שווה בשווה. המאה השנייה, אם כבר בעלת המנה יצאה מהמשחק במאה הראשונה, והיא אין לה דרישה כבר למאה השנייה, או לא מגיע לה, יש לה דרישה, אבל לא מגיע לה מהמאה השנייה. למאה השנייה יש דרישה לגיטימית רק לבעלת ה-200 ובעלת ה-300, ואת זה מחלקים שווה בשווה. אז מקבלים, אז יוצא שהיא מקבל, בעלת ה-200 ובעלת ה-300 מקבלות 50 מהמאה השנייה, ועוד 33 ושליש מהמאה הראשונה, אז בעלת המאה מקבלת 33 ושליש, בעלת ה-200 ובעלת ה-300, 83 ושליש. והמאה השלישית, גם בעלת ה-200 יוצאת מהמשחק, הכל מגיע לבעלת ה-300, אז היא מקבלת את כל המאה השלישית, ואז יוצא חלוקה של 33 ושליש, 33 ושליש, 83 ושליש, 183 ושליש. זה ככה פוסק הרייבד. אוקיי? עכשיו, זה, אז יש שלוש שיטות במילה הזאת חולקין בשווה. שלוש שיטות בזה. עכשיו אני רוצה לפרש את כל הגמרא, גם האוקימתות וגם הברייתא של רבי, לפי פירוש הריף. הריף אומר, ואני לא אלמד את זה בפנים, מפני שהריף מעריך כאן מאוד, כן, וזה גם כן מורה על הקושי בגמרא הזאת. בדרך כלל הריף מקצר, כן, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, הריף מקצר מאוד, הוא מסכם את הגמרא, בעוד שכאן הוא מעריך את הגמרא. הגמרא בעצמה זה 15 שורות, משהו כזה, בריף, כפי שאתם רואים, זה עניין של יותר מדף, אבל יותר מדף עבה מאוד, כן? דפים מאוד, וזה עריף מעריך מאוד בזה, אז אני לא אלמד את זה בפנים. אבל עריף אומר ככה. עריף אומר שכדי להבין את שמואל, קודם כל את האוקימתות, צריך להבין מה היה הולך בלי האוקימתות. אם אין אוקימתה, אם אין מצבים מיוחדים. מה רבי נתן, מה ההלכה לפי המשנה? לפי המשנה, מה המשנה רוצה להגיד, מה ההלכה אם אין תנאים מיוחדים. וזה אולי, זה הפירוש המקובל של הגמרא הזאת, הוא לפי הריף, אז זה אולי למדתם, אבל אני בכל זאת אזכיר לכם. אז זה בדיוק מה שהסברתי הרגע, השיטה של הרייבד. כמובן הרייבד בא אחרי הריף, הרבה אחרי הריף, כן? אז הרייבד לקח את השיטה מהריף. אבל הריף מסביר ש... כן, וזה אולי אפשר לראות ברשי. כאן רשי מסביר את זה יפה ובקיצור. הנה, על המשנה. היו שם 200, תסתכלו. אין לבעלת מנה, דיבור המתחיל היו שם 200 ברשי, אין לבעלת מנה שיעבוד אלא במנה ראשון, אבל במנה שני אין שיעבוד לשטרה של מנה. כן? אז אחר כך ברשי דיבור המתחיל היו שם 300, מנה ראשון משועבד לכולן, והשני לבעלת 200 ולבעלת 300. והשלישי לבעלת 300 לבדה. בדיוק מה שהסברתי, שיטת הרייבד, כן, מה שהסברתי, שיטת הרייבד, זה בעצם שיטת, זה השיטה שרשי מביא כאן, והוא גם כן, הרי רשי בא אחרי הריף, רשי לקח את זה, כנראה רשי לקח את זה מהריף, כן. והדברים האלה עולים בבירור מהאוקימתות. כן, ובפרט מהאוקימתא של רבי יעקב בן הרפקוד משמי דרבינה. זה עולה בבירור שזה השיטה. כל אחד עד מקום מסוים, כל אחת מהאנשים עד מקום מסוים יש לה תביעה, עד מקום זה מחלקים בשווה, ואז הלאה מחלקים בשווה לכל מי שיש לו תביעה וכן הלאה, כן? אז זה יוצא, בדיוק מה שהסברתי את שיטת הרייבד, זה יוצא זה איך שריף מסביר את עיקר הדין של רבי נתן. עיקר הדין לפי רבי נתן, אם לא מתקיימים התנאים של האוקימתות. עיקר הדין לפי רבי נתן זה השיטה הזאת. ככה הריף מסביר. ואז הוא מסביר את המשנה. רבי אומר, אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו, אלא חולקות בשווה. זאת אומרת, והריף כאן מסביר של חולקות בשווה, כמו שרשי מסביר, או רשי מסביר כמו הריף, ששווה ממש, בכל מקרה שווה ממש, עד 300, מעבר ל-300 זה סיפור אחר, אבל עד 300 שווה ממש. אז הוא מסביר את הברייתא של רבי, איך הוא מבין את המילים בברייתא של רבי, הוא מבין את המילים ככה, זו משנת תניא, זו משנת רבי נתן. מה זה זו? עיקר הדין שמחלקים 33 ושליש, 83 ושליש, 183 ושליש, עיקר הדין הזה, זו משנת רבי נתן. ואני לא מסכים עם רבי נתן. אני לא מסכים, אני אומר שצריכים לחלוק בשווה. אוקיי? אז זאת אומרת, לפי התוספות, זה, לפי התוספות זה פרופורציוני, אני, ואני, ולפי הריף, לא, נעזוב, אנחנו עכשיו מסבירים את הריף, סליחה, נעזוב את התוספות. שווה זה שווה ממש, אני לא מסכים עם העיקר הדין לפי רבי נתן. אוקיי, עכשיו אני רוצה להציע פירוש אחר לגמרא. כאמור, ולפי הפירוש הזה, אני רוצה לחזור, לפי הפירוש הזה, לפי פירוש הריף, אין לפרש את המשנה כפשוטה. אין לפרש את המשנה כפשוטה. הפירוש של המשנה היא לפי האוקימתות, וזה לא המספרים שנקוטים במשנה, הם לא עיקר הדין. אני רוצה עכשיו להציע פירוש, וכאמור זה דברי תורה כפטיש יפוצץ סלע, וזה רק אפשרות של פירוש, שכן אפשר להבין את המשנה לפי פשוטה, גם לפי הגמרא. והמפתח כאן הוא מה שהדגשתי כשהתחלנו ללמוד את הגמרא. של מנה נוטלת 50, טלטין וטלטה וטילטה הוא דאיטלה. מה זה איטלה? מה זה איטלה? למה יש לה? הרי כאן יש בעיית חלוקה. אפשר בעיית חלוקה להבין לפתור בכמה וכמה צורות, אפשר פרופורציוני, אפשר שווה, אפשר כל מיני אפשרויות. למה איטלה 33 ושליש? מי אמר שאיטלה 33 ושליש? מה ההיגיון של הגמרא? ומה זה, כן? מה זה המילה איטלה הזאת, כן? כאילו ש, כן, יש לה, בטאבו יש לה 33 ושליש. למה איטלה? יש הרבה היגיון. אז אני רוצה להגיד שמהמילה איטלה, מסתבר שזאת הייתה ההלכה הפסוקה. ההלכה הפסוקה היה שמחלקים שהיא מגיע לה, במקרה של 200 מגיע לה 33 ושליש. ההלכה הפסוקה שכל הדיינים וכל החכמי המשנה, סליחה, חכמי הגמרא, חכמי הגמרא כאן, כל חז"ל ידעו שבמקרה הזה מחלקים לפי שיטת לפי השיטה שהסברתי הרגע, לפי שיטת השיטה של הרייבד ושל הריף, כן? זאת אומרת, מחלקים כל מאה לחוד. אני אקרא לזה לשם קיצור שיטת השיעבודים. כן? 33 ושליש לבעלת המאה ואחר כך היא יוצאת. 83 ושליש לבעלת ה-200 ואחר כך היא יוצאת, 183 ושליש, זה אני אקרא לזה שיהיה לי מילה, כן? אני אקרא לזה שיטת השיעבודים. שיטת השיעבודים היה הלכה הפסוקה, וכשהגיעו שלוש נשים לבית דין עם מצב כזה שכולם התחתנו באותו יום, כן? או שהגיעו בעלי חוב, מפני שזה ההלכה הזאת, היא לא רק באבן העזר, היא גם כן נמצאת בחושן משפט, במקרים של פשיטת רגל, או חידלון פיראון קוראים לזה היום, אבל פשיטת רגל זה כולם מבינים. אז היו פוסקים ככה, לפי שיטת השיעבודים. ולכן הגמרא אומרת בצדק, מגיע ל-33 ושליש, אנחנו יושבים כל יום בבתי משפט, ואנחנו פוסקים לפי, ואנחנו יודעים ששלום, ומה המשנה מבלבלת לנו את המוח, כן? למה 50? ואז צריך להביא את כל מיני אוקימתות ועניינים, כן? כן. מה? לא, לא, אז רשי ותוספות לא מסביר שום דבר, הוא עומד בצורך עיון בכל אחד מהתוספותים, אבל רשי מסביר שזה מתייחס כבר לאוקימתא הקודמת. זה מתייחס לאוקימתא, זאת אומרת, אם אנחנו אומרים לפי האוקימתא הקודמת, אז מגיע לה מה שמגיע לה. כן, אבל לא חוזרים להתחלה. אוקיי? אז לכן הגמרא צועקת או זועקת, בסדר, 33 ושליש הוא דאיתלה, כן? אוקיי? ואז לכן באים עם כל האוקימתות וכו'. ואז מה קורה? זה אחרי כל האוקימתות, באה הברייתא של רבי. ומה אומרת הברייתא של רבי? תניא, זו משנת רבי נתן. התנא של הברייתא, זאת אומרת, תנא לא במובן של תנא שלמד את המשנה, אבל תנא זה שעומד בבתי המדרש ומקריא, או לא מקריא, אבל זוכר את הברייתות. התנא של הברייתא אומר, רבותיי, למה אתם מבלבלים את המוח? אתם לא צריכים שום אוקימתות. זו משנת רבי נתן, כן? המשנה הזאת, המספרים במשנה, המספרים במשנה ממש, כן? לא שיטת השיעבודים, אבל המספרים במשנה ממש הם משנת רבי נתן. רבי אומר, אין אני רואה את דבריו של רבי נתן באלו, כן? מה השיטה המקובלת, זה שאתם אמרתם, איתלה 33 ושליש, כן? השיטה שכולנו מכירים מקדמת דנן, הוא שיטה שהיא נפסקה, על ידי רבי, זה לא משנת רבי נתן, אתם לא צריכים אוקימתות, לא צריכים לא שמואל ולא רבי יעקב מן האפקוד, ולא כל הדברים האלה, לא צריך מפני שפשוט זאת לא הלכה. הלכה היא חולקין בשווה. ואיזה חולקין בשווה? החולקין בשווה של הרייבל, שזה בדיוק שיטת השיעבודים. החולקין בשווה של הרייבד זה בדיוק שיטת השיעבודים. וככה נראה לעניות דעתי שאפשר לפרש את הגמרא, וככה יוצא שצריך להבין את המשנה כפשוטה. צריך להבין את המשנה כפשוטה, ולא לפי האוקימתות. זאת אומרת, במסקנת הגמרא, נכון, האוקימתות, כבודם במקומם עומד, אבל המסקנה של הגמרא היא הברייתא של רבי, והברייתא של רבי דוחה את האוקימתות. הברייתא של רבי אומר, אין אני רואה את דבריו של רבי נתן באלו, אתם לא צריכים אוקימתות, מפני שהמספרים האלה הם של רבי נתן, וההלכה הפסוקה, מה שאנחנו כבר מאות בשנים, זה הרי בא בסוף רבי יעקב מן הרפקוד ורבינה, כן? בא כמה מאות שנים אחרי שהמשנה נסגרה, אז מה שאנחנו פוסקים כמה מאות שנה זה זה לא הלכה, זה לא מה שכתוב במשנה, זאת הלכה. ולפי ככה אנחנו פוסקים. אז ככה, לעניות דעתי, אפשר להבין את הגמרא ככה. אז אין שום מחלוקת, חס וחלילה, בין הגמרא למשנה. אין כאן הבדל בין הגמרא למשנה. אבל הריף לא אומר ככה. הריף במפורש לא מבין את הגמרא ככה. הריף מבין את הגמרא, כמו שאני אמרתי, שרבי רואה את הדין של רבי נתן בשיטת השיעבודים, וחולק עליו ואומר חולקים בשווה. ועכשיו אני רוצה להסביר גם כן ולהגיד שלא רק ישראל אומן הקטן חושב שאפשר להבין את המשנה כפשוטה לפי הגמרא, שהגמרא מבינה את המשנה לעיקר הדין כפשוטה, אבל גם כן הראשונים. ואיזה ראשונים? לא מוכרים כל כך טוב. רש"י ותוספות. רש"י ותוספות, גם הם מבינים את המשנה למסקנה, בברייתא של רבי, במסקנה של הגמרא, רש"י ותוספות, מבינים שרבי מבין את המשנה כפשוטה. לא לפי ההסבר שנתתי, אבל לפי הסברים אחרים. כן? עוד פעם, רש"י, גם רש"י וגם תוספות, מפרשים את הברייתא של רבי, שרבי מבין את המשנה כפשוטה. ובואו נסתכל קודם ברש"י ואחר כך בתוספות. אוקיי, הרש"י הוא הרש"י האחרון בעמוד צדי ג' עמוד א'. אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו. אוקיי? שמה הוא אומר? שאין זה דומה לשלושה שהטילו לכיס. כן? אין זה דומה לשלושה שהטילו לכיס. דהתם שבח מאות שהשביחו מאותיהן שקלי. שבח מאות שהשביחו מאותיהן. זאת אומרת, כל זוז וזוז שקיבלו שבח או הפסד, הלקח כל אחד ייטול לפי מאותיו. כן? אז רש"י אומר שאיך צריך להבין את המשנה? צריך להבין את המשנה, כן? הוא אומר, אין אני רואה את דבריו של רבי נתן באלו, שאין זה דומה לשלושה שהטילו לכיס. ויסטוחו, זה מסתבר ש... כמה כאן מבינים יידיש? אוקיי. מה... לאן הגענו? ויסטוחו, זאת אומרת, מסתבר מזה שהוא רבי מבין, הוא חולק על רבי נתן. הוא חולק על רבי נתן, זאת אומרת, הוא מבין שרבי נתן כן חשב שזה שלושה שהטילו לכיס, שזה דומה לשלושה שהטילו לכיס. אין אני רואה דבריו שאין זה דומה לשלושה שהטילו לכיס. אז אז מסתבר שהוא מייחס לרבי נתן, הוא חולק עליו, והוא מייחס לרבי נתן את הדעה הזאת שזה דומה לשלושה שהטילו לכיס. ומה זה שלושה שהטילו לכיס? זה פרופורציוני, כן? זה יחסי, והוא בעצמו אומר. ראתם ש... הילקח, כל אחד ייטול לפי מאותיו. הוא אומר את זה במפורש, והוא אומר את זה עוד פעם בדף השני, כמו שאני הראיתי לכם קודם, בעמוד השני, וקטני כך אין חולקין לפי המאות. ובדיבור המתחיל פחתו ממש. אז רש"י מייחס לרבי נתן את הדעה הזאת שבמקרה של 300 מחלקין לפי מאות. זה מה שהוא מייחס לרבי נתן. אבל רבותיי, זה לא לפי האוקימתות. לפי האוקימתות, עיקר הדין אצל רבי נתן הוא לא חלוקה יחסית. הוא חלוקה של 33 ושליש, 83 ושליש, 183 ושליש, כן? אז כשהוא אומר, זה לא ה... כשהוא אומר שאני שרבי אומר, אני חולק על רבי נתן, זה אומר שהוא לא חולק על שיטת האוקימתות, הוא חולק על החלוקה היחסית. זאת אומרת, מה החלוקה היחסית במשנה? 50, 100, 150, זה לשון המשנה, זה פשטות המשנה, המספרים שכתובים. אז מסתבר שרש"י מייחס לרבי, שרבי חושב שצריך להבין את המשנה כפשוטה. עכשיו, הוא לא מסביר איך צריך להבין את המשנה. רש"י לא... אבל זה כן ברור שהוא לא... שרבי לא, לא כמו עריף. עריף במפורש אומר שרבי חושב שאת המשנה צריך להבין לפי שיטת האוקימתות. אבל רש"י לא חושב ככה. בזה הוא חולק על עריף. הוא מאמץ את שיטת השיעבודים, אבל לא, הוא מאמץ את שיטת השיעבודים כהסבר לאוקימתות. הוא לא מאמץ את שיטת השיעבודים כדעת רבי איך צריך להבין את המשנה. והוא לא אומר איך צריך להבין, אבל רק זה שצריך להבין את המשנה כפשוטה, זה באופן ברור, זה דעת רש"י כאן. עכשיו תוספות. אמרתי, שני ראשונים, כן? אחד רש"י, אחד תוספות, אוקיי? נראה את התוספות. אז אנחנו כבר התחלנו לקרוא את החלק הראשון של התוספות, כן? ועכשיו אני אלך לחלק השני. תסתכלו בעמוד ב', בשורה השנייה, המילה השנייה בשורה השנייה של התוספות. וזה שאמר רבי, אין אני רואה דבריו באלו, כן? שרבי חולק על רבי נתן, שרבי חולק על רבי נתן, כן? אין אני רואה דבריו באלו, בבבא דרישא ובבבא דמציא, כן? ברישא ובמציאתא. אבל בסיפא, דתנן היו שם 300 של מנה נוטלת 50 ושל 200 מנה ושל 306 של זהב, לא חלק רבי. זאת אומרת, רבי לפי תוספות, רבי מסכים עם המשנה שחולקים פרופורציונית. אז מזה נובע שרבי ייחס למשנה לא כפי השיטת השיעבודים, אבל כפי מה שכתוב, כן? הוא חולק, התוספות אומרים שצריך לחלק, ורבינו חננאל, שצריך לחלק שווה בשווה, באופן פרופורציוני בכל מקרה. אז במשנה יוצא פרופורציוני
בספר, ולא במציאת... אבל בכל אופן, זה עיקר, זה פשטות, זה המספרים הפשוטים שנמצאים במשנה. זה לא שיטת השיעבודים. אז רבי לא הבין את המשנה לפי שיטת השיעבודים. הוא חולק על הריף בזה. סליחה, לא רשי, תוספות. על רשי, רשי גם כן לא. אני כבר הסברתי את זה. אבל כאן תוספות לא מסכימים עם הריף על שצריך להבין את המשנה לפי שיטת השיעבודים. כן? מה שהוא כן חושב זה לא ברור. כן? זה לא ברור. הוא לא מסביר איך צריך להבין את המשנה, את המספרים במשנה. וזה מה שפרופסור משלה ועבדכם הנאמן בא להסביר. אני רק רוצה לסיכום הדברים להצביע על שורה בתוספות ריד, כן? תסתכלו בעמוד א', בשורה האבה הראשונה, באמצע השורה, ואין צורך לעמידה בכותבת אליבא דרבי. זאת אומרת, התוספות ריד אומרים באופן מפורש שרבי דוחה את האוקימתות. התוספות ריד אומרים את זה במפורש. זה משתמע בבירור גם מרשי וגם מתוספות, אבל התוספות ריד אומרים את זה במפורש. אז דוחים את האוקימתות. זאת אומרת, רבי בא ואומר, רבותיי, אתם לא צריכים את האוקימתות, אני חולק על זה משנת רבי נתן, יש לי דעה אחרת, אם זה לפי הרייבד, אם זה לפי התוספות, אם זה לפי רשי, אם זה חולקין בשווה, אם זה חולקין באופן פרופורציוני, אם זה לפי שיטת השיעבודים, אבל בכל אופן, זה לא השיטה, זה לא צריך את האוקימתות, אנחנו... אני חולק על רבי נתן, רק אם אנחנו רוצים ליישב את המשנה עם שיטת השיעבודים, אז צריך את האוקימתות, אבל אחרת לא צריך את האוקימתות. אז זה פחות או יותר העניין. זאת אומרת, אנחנו כאן הסברנו את המשנה בדרך מסוימת, והסברנו את הגמרא שתתאים לדרך הזאת, וגם הצבענו על כך שגם רשי וגם תוספות וגם התוספות ריד, כולם רואים, מבינים את המשנה כפשוטה. ואני חושב שפירוש אפשרי להבין את המשנה כפשוטה, זה הנושא של תואמת שניים אוחזים. עכשיו, אני רוצה לסיים בתוספתא יפה מאוד, ש... כשנתתי את השיעור הזה בישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק, אז ראש הישיבה שהיה הרב זבולון חרלאפ אמר שזה מתאים יופי לתוספת מסוימת במסכת סוטה, ואני רוצה להביא לכם את התוספתא הזאת. אמר רבי שמעון בן יוחאי,
ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, ודבריי נרין בדבריו. בשם בן יוחאי אמר שאני לא מסכים רבי עקיבא. הוא דרש ארבעה דברים, אני לא מסכים, כן, אני חושב שמה שאני אומר יותר מסתבר. דרש רבי עקיבא, ותרא שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם מצחק. אין צחוק האמור כאן, אלא עבודת כוכבים, שנאמר, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק, מפרשת השבוע שעבר. מלמד, שהייתה אמנו שרה רואה את ישמעאל בונה במסין וצד חגבים ומעלה ומקטיר לעבודת כוכבים. רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אין צחוק האמור כאן, זאת אומרת עוד פעם, ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, אין צחוק האמור כאן אלא גילוי עריות, שנאמר, בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי. זה אשת פוטיפר. מלמד שהייתה אמנו שרה רואה את ישמעאל מחבש את האמות ומענה את הנשים. רבי ישמעאל אומר, אין לשון צחוק אלא שפיכות דמים, שנאמר, ויומר אבנר אל יואב, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, ויקומו ויעברו במספר, ויחזיקו איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו, ויפלו יחדיו. זה הקטע של גבעון בשמואל בית. מלמד שהייתה אמנו שרה רואה את ישמעאל נוטל קשת וחיצים ומזרק כלפי יצחק, שנאמר, כמתלעליה היורי זיקים חיצים ומוות, כן איש רימה את רעהו, ואמר, הלא משחק אני. שימו לב לזיהוי שיש כאן בין צחוק לשחוק, למשחק. הלא משחק אני, אין לשון צחוק האמור כאן. אז יש כאן זיהוי בין צחוק למשחק. ואני אומר, עכשיו ברבי שמעון בן יוחאי בעצמו, חס ושלום שיהיה בביתו של אותו צדיק כך. אמר נורא יפה. אפשר למי שנאמר עליו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט? אפשר למי שנאמר עליו ככה, יהי בביתו עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים? לא מסתבר. לא מסתבר. אלא אין צחוק האמור כאן, אלא לעניין ירושה. שכשנולד אבינו יצחק לאברהם אבינו, היו הכל שמחים ואומרים, נולד בן לאברהם, נולד בן לאברהם, נוחל את העולם ונוטל שני חלקים. והיה ישמעאל מצחק בדעתו, ואומר, אל תהיו שותים, אל תהיו שותים. אני בחור, ואני נוטל שני חלקים. שמתשובת הדבר, כן? הוא לא אומר מידת הדין לוקה בזה, הוא מוכיח, כן? שמתשובת הדבר אתה לומד, שנאמר, כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני עם יצחק. זאת אומרת, וירואה אני את דבריי מדברי רבי עקיבא. זאת אומרת, רבי שמעון בן יוחאי אומר שהנושא של חלוקת ירושה זה עניין של משחק, נכון? וככה רבי זבולון חרל"פ רצה להוכיח את דבריי. כן. תודה רבה.